חלק המתעורר הוא הכוח אשר בו ישתוקק האדם לדבר מה או ימעשהו. וזה הכוח יבוא פעולות הבקשה והבריחה ובחירת דבר מה או ההתרחקות ממנו, והכעס וההתרצות והפחד והעוז והאכזריות והרחמנות והאהבה והשנאה והרבה מקרים הנפשיים. וכלי אלו הכוחות, כל עברי הגוף, ככוח היד על התפיסה, וכוח הרגל על ההליכה, וכוח העין על הראייה, וכוח הלב על העוז או הפחד. וכן שאר העברים הנסתרים והנראים, אמנם הם וכוחותיהם כלים לזה הכוח המתעורר. טוב, בואו אנחנו ננסה להבין מה זה המתעורר, ושוב אנחנו מתייחסים ליכולת נוספת בנפש. זאת אומרת, אנחנו עכשיו צריכים להיפגש עם תופעה, שהיא תופעה חדשה יחסית לשלושת התופעות שדיברנו. תופעה נפשית, שהיא תופעה שונה משלושת התופעות שדיברנו. דיברנו, אני אחזור על שלושת התופעות. תופעה אחת שדיברנו עליה, זה הזן, זאת אומרת, זה היכולת של הנפש לעשות את כל הפעולות הביולוגיות וכולו, והכימיות, פיזיקליות בגוף. החלק המרגיש זה היכולת של הנפש לחוש את ההשפעות הבאות מישויות חומריות. המדמה זה היכולת של הנפש לזכור את ההשפעות האלה, כן? זאת אומרת, לזכור את ההשפעות של המרגיש, וגם כל היצירות של הדמיוניות. עכשיו מדברים על יכולת חדשה. אומר לנו הרמב״ם, מה היכולת הזאת? הוא הכוח אשר, כן, כוח זה יכולת, כן? אשר בו ישתוקק האדם לדבר מה או ימעשהו. טוב, זאת אומרת, לכאורה הכוונה היא, יש לנו תופעה בנפש, אנחנו משתוקקים למשהו מסוים, אפשר לקרוא לזה לרצות משהו, כן, או למאוס, כן? אפשר לומר, לאהוב ולשנוא, לא יודע אם זה המילים המתאימות, זה לא בדיוק מה שהוא כותב. הוא כותב להשתוקק, זה כוונה לרצות, או למאוס, או לדחות, כן? יש מצב שאדם רוצה משהו מסוים, משתוקק למשהו מסוים, או מואס, כן? או דוחה משהו מסוים. כן, הנפש יש לה תנועה של השתוקקות, או תנועה של דחייה. כן, כלפי... עכשיו, הרמב"ם, כשהוא מתאר את היכולת הזאת, הוא מתאר את זה במילים משתוקק או ימאס. עכשיו, בואו נראה, ומזה הכוח, יבואו פעולות, הבקשה והבריחה. עכשיו, הוא בעצם עכשיו, אחרי שהוא הסביר לנו מה זה היכולת הזאת, אז הוא עכשיו מתאר כל מיני פעולות, יותר להסביר בין היכולת לבין הפעולות. כן, פעולות לכאורה, הכוונה שלו, יש פה עכשיו כל מיני מצבי גוף, נכון? פעולות, הבקשה והבריחה, ובחירת דבר מה או התרחקות ממנו, והכעס וההתרצות, הפחד והעוז, האכזריות והרחמנות, אהבה ושנאה, והרבה מאלו מקרים הנפשיים. כן, עכשיו, אם נשים לב, יש פה איזשהו משהו קצת קשה. כי כשהוא תיאר את הכוח, אז הוא אמר ישתוקק או ימאס, לכאורה זה ישתוקק למשהו, זה לאהוב משהו ולשנוא משהו. אחר כך הוא מתייחס, ומזה הכוח יבוא פעולות, ואחת מהפעולות שהוא אומר זה אהבה והשנאה. אהבה והשנאה זה לכאורה להשתוקק למשהו, לימוס משהו. בהתחלה הוא תיאר את זה בתור עצם הכוח, ואחר כך הוא מתאר את זה בתור פעולה. אלא אם כן תאמרו שהמילה, לא, אין לי הסבר, זאת אומרת, גם אם נגיד שתכף זה הדיון השני שאני רוצה להתייחס אליו, גם אם נגיד שהמילה פעולות מתייחסת רק לבקשה ובריחה, כן, ומה שאומר אחר כך בחירת דבר מה והתחרקות ממנו, כעס והתרצות, פחס ועוז וכולו, זה דברים נוספים שהוא לא רואה אותם בתור פעולות, אבל זה לא משנה, זאת אומרת, אבל משמע שזה לא, זה לא הכוח, זה תוצאות של הכוח. ככה זה נראה. זאת אומרת, יש את עצם הכוח זה להשתוקק או למאוס, ומזה באות עוד תופעות. והוא כותב, אהבה והשנאה הוא רואה אותה כתופעה, או בחירה או התרחקות הוא רואה כתופעה, אבל לכאורה זה עצם הכוח. זה שאלה אחת. שאלה שנייה, כשהוא מדבר על פעולות, הוא מביא פה סדרה של דברים, אז יכול להיות שבקשה ובחירה צריך גם לפרש פה כל אחד מהם, זה, אנחנו תכף נעשה את זה. מה זה בקשה, מה זה בריחה, מה זה וכו', אבל לכאורה הוא מתייחס לפעולות, כן? פעולות בקשה ובריחה, בחירת ברמה והתרחקות, הכעס וההתרצות, פחץ ועוז, זה כבר לא, זה לכאורה לא פעולות. זה לכאורה מה שקוראים לזה אולי מידות שיש בנפש. אז למה הרבן קורא לזה פעולות? אלא אם כן תאמרו שהמילים פעולות מתייחסות רק לבקשה ובריחה, וכעס ובחירת ברמה והתרצות, אולי גם זה, אבל כעס, התרצות, פחד, עוז, החזרות, רחמנות, הוא מתייחס אל זה לא כפעולה, אלא כמצב נפשי. כן, כהלכי נפש. אז זה עוד שאלה. כלומר, השאלה הראשונה שלנו, לכאורה כשהוא הגדיר את הכוח, אחר כך כשהוא מגדיר את התוצאות מהכוח הזה, לכאורה הוא חוזר על עצמו. כן, אז מה ההבדל בין תיאור הכוח לבין תיאור התוצאות, כשבתוצאות הוא חוזר על אותו דבר לכאורה. בחירת ורמה או התרחקות זה להשתוקק או לימוס. אהבה ושנאה זה להשתוקק או לימוס. בסדר? שאלה שלישית. השאלה השלישית זה, מה הקשר בין פחד וגבורה, נגיד תראו פחד ועוז, לבין להשתוקק או לימוס? מה זה קשור? להשתוקק או לימוס זה כוונה לרצות משהו או לסלוד. כן? זה אני מבין. אבל מה זה קשור לפחד וגבורה? מה זה קשור לאכזריות ורחמנות? מה הקשר? מה זה קשור גם לכעס והתרצות? זה לכאורה לא קשור לתשוקה או מעיסה. זאת אומרת, אני יכול להבין לבקש או לברוח ממשהו, לבחור משהו, להתרחק ממנו, אהבה ושנאה, אני יכול לראות אותם בהקשר הזה כמשהו שמייצג את ההשתוקקות או המעיסה. אבל איך כעס והתרצות, פחד ועוז ואכזריות ורחמנות קשורים פה לסיפור הזה? טוב, אז יש לנו שלוש שאלות. קודם כל, כדי להתחיל להבין, אני רוצה לפרש את התיאורים שכתובים פה, כן? לא הכל ברור פה. מזה הכוח יבוא פעולות הבקשה. הבקשה זה הכוונה, עכשיו אם נשים לב פעולות, כן? הבקשה והבריחה, כן? לבקש משהו, כן? לבקש זה כמו לחפש משהו, כן? ובריחה, כן? בקשה זה להגיע לדבר מסוים, כן? לחפש משהו, להגיע אליי, כן? שאדם מניע את עצמו להגיע למשהו מסוים. ובריחה זה הכוונה, הוא מניע את עצמו לברוח לאותו דבר, לבריחה. יש דבר, הוא לא רוצה את המפגש עם הדבר הזה. עכשיו, אותו דבר, בחירת דבר מה, או התחקות ממנו. כן, לבחור משהו, או להתרחק. זה דומה לבקשה ובריחה. זה דומה לבקשה ובריחה. רק נראה לי שהבקשה זה כשאתה צריך לחפש. כשאתה צריך לבחור, אז יכול להיות שכבר הכל לפניך, ואתה צריך רק לברור מתוך מה שלפניך. וזה קורה בחירה. בקשה ובריחה, בקשה זה להתקרב לדבר, ובריחה, אתה קרוב ואתה רוצה להתרחק מהדבר. כן? מבחינת המיקום שלך כלפי הדבר. בחירה או התרחקות זה הכוונה, הדבר מזומן לפניך ואתה בוחר אותו, או אתה מתרחק ממנו. זאת אומרת, אתה התרחקות זה דומה קצת לבריחה. יכול להיות, אבל היא מציינת רק יותר את זה שאתה נמנע מלבחור אותו. כן, מה שקורא לזה, אני לא רוצה בו. בחירת ומה אני רוצה בו, אני לא רוצה בו. וזה זומן לפניי. כעס, התרצות, הכוונה היא ניחותה, כן? יש את הכעס, זה אדם כועס, יש לו אדם שהוא נוח. כן? הפך מכעס. כן? אז זה כבר ההתרצות. כן? הפחד והעוז, כן? פחד ועוז זה הגבורה, האכזריות ורחמנות, כן? להתאכזר, זה לנהוג באופן שהוא מזיק למציאות מסוימת, זה להתאכזר, ולרחם זה באופן ש... שמתחשב במציאות מסוימת. בדרך כלל מייחסים למושג אכזריות ורחמנות ביחס שלנו כלפי בעלי חיים, כן? כלפי בעלי הרגשה, בעלי חיים או בני אדם. כן, למרות שלכאורה אותו דבר אני יכול להתייחס גם דברים דוממים, כן, ברעיון. כן, שלהתאכזר לכוס הזאת זה לשבור אותה. ורחם זה הכוונה לעשות כל מיני תחבולות, להשאיר אותה קיימת. אבל זה לא המושג, המושג מתייחס בדרך כלל לבעלי הרגשה. ואהבה ושנאה, רגשות של אהבה ושנאה. טוב, אז הסברנו איך אנחנו יכולים להתקדם לשאלה הראשונה ששאלים. מה שנראה שהרמב"ם מבין שהמתעורר, אחרי להשתמש במילה מתעורר, זה אומר ככה. יש לנו הקשרי מציאות שבהם הנפש שלנו נמצאת במצב של התעוררות, היא מעוררת אותנו לפעול. כן? שיש תנועה של התעוררות, ויש תנועה של בלימת ההתעוררות. כן? או תנועה הפוכה מההתעוררות. ההתעוררות זה לצאת לקראת, ויש את התנועה או שבולמת, נניח שאם יש התעוררות ספונטנית, למשהו מסוים, אז יש תנועה שבולמת את ההתעוררות. עכשיו, זה באופן כללי המשמעות של המתעורר. כן? זה הכותרת. עכשיו, בדוגמאות שהוא מביא, אם אנחנו נשים לב, בכל אחת מהם יש התעוררות ויש את הבלימה של ההתעוררות. אז בואו נראה את הדברים. פעולות הבקשה, כן? בקשה זה, יש אקטיביות, כן? למשהו מסוים, ויש את הבריחה. כן? בריחה זה שאתה לא מתעורר כלפי אותו דבר, כן? ואתה להפך, זאת אומרת, אתה לא רק נמצא במצב של בלימה, אלא אתה גם מכוון את עצמך למשהו שהוא ביחס כלפי אותו דבר, הוא נסיגה, כן? התרחקות מהדבר. כן, כמו בחירת דבר מה, זה התעוררות לדבר והתרחקות. ההתרחקות זה לא רק בלימה, זה גם רגרסיה, כן? זאת אומרת, יש פה גם איזה משהו שהוא מרחיק אותך ממנו, גם נסיגה. עכשיו בוא ניקח את הכעס והתרצות, פחד ועוז, אכזריות ורחמנות. כמו שאמרנו, זה בעצם לכאורה לא קשור לאהבה, וזה לא קשור להתעוררות וכו', אבל גם שם אנחנו נמצא בדיוק אותו דבר. כן, הכעס זה התעוררות. כן, שיש תנועה של התעוררות, הכעס התעורר, ההתרצות זה בלימה, כן? זה מצב שבו יש הקשר מסוים, אותו הקשר, רק האדם מגיב בצורה של ניחותה, כן? התרצות זה ניחותה כלפי המציאות. כן, יש מפגש עם מציאות, אז יש מצב שבו המפגש עם המציאות יוצר את הכעס, צריך להעמיק יותר, אבל זה אנחנו לא בפרק הזה, להעמיק באבחון בדיוק של ה... משמעויות של התנועות. אבל אני רוצה פה קודם כל להבין למה זה נוגע בדיוק למתעורר. וההתרצות זה מצב של ניחותה, כן? יש את המציאות, אתה נפגש איתה, ויש את הבלימה של ההתעוררות. אין את ההתעוררות הזאת. אותו דבר פחד ועוז. מה היינו מסבירים גם פה? יש את העוז, זה ההתעוררות, ויש את הפחד. פחד זה... שיש את הבלימה של ההתעוררות, ושוב, יש גם נסיגה גם. נסיגה זה הכוונה, זה לא רק בלימה, אלא גם תנועה הפוכה. כן, זה גם שלילי, מה שנקרא. אם ניקח, נגיד, לדמיין את זה על ציר, אז יש לנו את הצד של המספרים החיוביים, יש לנו את האפס, מה שנקרא ראשית הצירים, יש לנו את המינוס, כן? אז יש לנו את, לדוגמה, הכעס, העוז, אותו דבר גם האכזריות. כן, אכזריות זה אקטיביות כזאת של התפרצות. אז יש לנו את ההתפרצויות, כן, את ה... כן, יש לנו את, ה... את הבלימה, שאז זה לא קורה, ויש לנו גם נסיגה. כן? זאת אומרת, זה לא רק שלא קורה את התנועה של ההתעוררות, יש לנו גם נסיגה מהדבר הזה. אותו דבר אהבה ושנאה, אותו דבר. אהבה זה ההתעוררות, והשנאה זה בלימה, ואפילו נסיגה. כן? עכשיו, זה המשותף לכל ההתרחשויות האלו שהוא תיאר. בכולם אנחנו יכולים לבחון איזושהי תופעה כללית של תנועה של התעוררות ותנועה ניגודית להתעוררות. לכן את כל התופעות האלו הרמב״ם רואה שהם נכנסים תחת הכותרת של המתעורר. לפי מה שאנחנו אומרים, באמת יש פה דיוק גדול ברמב״ם. במשפט הראשון הוא באמת מגדיר את התופעה הנפשית הכללית. התעוררות ובנימת ההתעוררות, ואפילו אולי גם נסיגה מהכיוון שנקרא התעוררות. אנחנו צריך להעמיק יותר, זה לא היום. זה להסביר את ה... איך אני קובע מה זה הכיוון שאני קורא לו התעוררות. למה אתה לא אומר, אני מתעורר לפחד. זה נכון, אבל בגלל שאין פה אקטיביות, אז אני קורא לזה הנסיגה מההתעוררות. זה מה שהרמב"ם כותב לי. זה על אותו, כן, אותה נקודה נפשית של המתעורר. הרי שני הצדדים האלה הוא רואה אותם במתעורר. כן, ההתעוררות והנסיגה מההתעוררות, או הבלימה, ויש גם נסיגה, כן? מה שהופך את זה להיות כאילו כמו שלילי כזה. לא שלילי במובן המוסרי, שלילי וחיובי, אלא כמו שהסברנו איך זה בנוי. לכן כל התופעות האלו הם על אותו דבר. טוב, אנחנו נעצור פה בעזרת השם בלא נדר. בפעם הבאה אנחנו נצטרך להתייחס לשאלה שעוררנו, במושג פעולה שהרמב״ם מתייחס אליו פה, אנחנו נרחיב יותר גם כן את המושג התעוררות והנסיגה מן התעוררות, או בלימת ההתעוררות או נסיגה אפילו. כן, אנחנו נראה עוד דוגמאות לתופעות האלה. עד כאן.